אורות, באורות התחייה, בפסקה זין, כמו פרק זין, זה בעמוד סמך א'. להצלחת יאיר מעוז שהיום יום הולדתו. איך זה להיות בן 20?
תסגיר, תגיד.
לא, היא קצת יותר מבוגר. לא, למה? שיזכה לשידוך טוב, זה בחור נפלא, אני מבניץ עליו. הנה, אתם רואים כולכם באינטרנט, יש לכם מישהי מתאימה. נראה להיות בקשר, הוא יותר מ-20. טוב. הנושא של הפסקה. מאיפה אנחנו ניקח, איזה תוכן אנחנו נביא כדי לפתור את בעיות האומה? אז הרב אומר שצריך לקחת ממקור פנימי, כלומר מהגניזה. הנה, בואו נקרא. ממעמקי הגניזה של הנשמה ניקח את האור אשר יחיה את העם כולו לעמידו על רגליו. מה זה ממעמקי הגניזה של הנשמה? מה זה? זה אומר שקודם כל יש באדם הרבה שכבות. מתחת לבגדים יש לנו גוף, מתחת לגוף יש לנו נפש, מתחת לנפש רוח, מתחת לרוח נשמה. כלומר, הנשמה זה משהו מאוד עמוק, מאוד בסיסי באדם. באמת? מה אתה חושב? לא, הנשמה זה נקודה מאוד עמוקה, זה האני של האדם, האני היותר שורשי, היותר בסיסי. בתוך הנשמה יש מה שגנוז בנשמה, כלומר מעמקי הגניזה, כלומר הרעיונות השורשיים הגדולים שעליהם הנשמה שלי קשורה. מאיפה באים הרעיונות האלה? לא מהנשמה שלי. אלה הם רעיונות עמוקים אלוהיים. אפשר להגיד, נגיד בצורה פשוטה, מחשבות של הקדוש ברוך הוא. כביכול, כן? ריבונו של עולם יש לו מחשבות. יש לו תוכניות, יש לו רעיונות. איך מבצעים את הרעיונות האלה? בשביל זה יש נשמות. כל נשמה, לפי שורשה, יש לה עניין להוציא אל הפועל ממד מסוים של המחשבות האלה. יש מחשבות יש מחשבות מעשיות, אז יש נשמות מעשיות. יש מחשבות תיאורטיות, אז בשביל זה יש נשמות תיאורטיות. לכן, יש טעות מסוימת בזה שאני אומר לאדם, צריך להיות כך וכך. לא, אתה לא יודע איך צריך להיות. יש אנשים שמתאים להיות כך, יש אנשים שמתאים להם להיות אחרת. כל אחד לפי שורש נשמתו. אבל, מה בעיה? נראה לי שאתה לא מסכים איתי. טוב, בסדר. הרעיונות, כל הרעיונות הם רעיונות טובים. הרעיונות האלה לא גלויים לנו, כלומר לא תמיד אנחנו יודעים לשם מה באנו לעולם, מה אנחנו עושים פה, בשביל מה הדור שלנו קיים, מה המשימה של הדור, או משימה של דורות, או משימה של כל הדורות, של עם ישראל, בשביל מה בכלל אנחנו פה, בשביל מה המין האנושי. הדברים האלה, התשובות לשאלות האלה, נמצאים במעמקי גניזת הנשמה. איך לומדים את זה? תורת הסוד, תורת הקבלה, היא זו שמבארת את הדברים האלה. מה זה תורת הקבלה? לא רק תורת הקבלה הכתובה בספרים, אלא הכוונה הרוח הקודש הרדומה, הרדומה בעם ישראל, הנמצאת במצב של השהיה. אותה רוח קודש נמצאת שם. אומר הרב, אנחנו חייבים לעבוד על החייאת הממדים האלה של הנפש שלנו, ואז מתוך כך יהיה לנו מזון רוחני שייתן תשובות לכל הבעיות של האומה. זה מה שאומר כאן הרב, ממעמקי הגניזה של הנשמה ניקח את האור, כלומר את הרעיונות, אשר יחיה את העם כולו להעמידו על רגליו. כן,
לגבי הייעוד הפרסונלי של כל אדם, איך אתה מתחדר עם הדרישות הכלליות למוסר, להלכה לדוגמה?
יפה, אתה שואל לגבי הייעוד הפרסונלי של האדם, איך זה מסתדר עם הדרישות הכלליות של המוסר ושל ההלכה לדוגמה? הבנתי את השאלה שלך נכון?
קיבלת אותה.
אבל אני חושב שגם הבנתי, כלומר אתה מאמין לי שאם אני מצטט, אני לא מצטט דבר שאני לא מבין.
למה?
יש הנערה אולי, לפעמים אני מצטט גם דברים שאני לא מבין, אבל בדרך כלל. אם אתה שואל, אם כן, ההלכה היא אותה הלכה לכולם, המוסר זה אותו מוסר לכולם, אז מה אתה אומר שיש ייעוד פרסונלי?
עכשיו הבנתי
שהבנתי. יפה, מצוין. תשובה, יש עניין של דגש. כל אחד עם הדגש שלו. למשל כתוב בגמרא ששאלו את אחד האמוראים, אבוך במאי הווה זהיר תפי. כלומר, במה אביך היה נזהר ביותר? זאת אומרת, מה זה עניין אותם? ודאי הוא קיים את כל התורה כולה, אז בשביל מה אתה צריך לשאול במה הוא היה זהיר במיוחד? רצו לדעת מה שורש נשמה שלו, מה העניין שלו בעולם.
כלומר, המנהגי חסידות שכל אדם לוקח על עצמו זה התיקון שלו?
למשל, מנהגי חסידות, אם באמת הוא ראוי לאותם מנהגי חסידות, אז זה מתאים לו. למשל, יש בגמרא סיפור מעניין על רב חסדא. רב חסדא אמר, אנא חלה בר חמרה לגבי אבא. אני חומץ בן יין לעומת אבא שלי. למה? אבא שלי, כשהוא היה אוכל בשר היום, לא היה אוכל גבינה עד מחר, 24 שעות. אני מסעודתה לסעודתה, מסעודה לסעודה. אכלתי בשר שאני אוכל חלב. אז אני חומץ בן יין. שואלים השואלים, למה שלא יעשה כמו אבא שלו? יעשה כמו אבא שלו, אז הוא לא יהיה חומץ בן יין. יחכה גם כן 24 שעות. תשובה, הוא ידע שזה לא מתאים לו. אבל זה לא שיש לו תאווה, אבל הוא יודע שזה לא העניין שלו, זה לא מתאים לו, זה לא שורשו, לא שורש נשמתו. אז אותו דבר לגבי דעות וכדומה. זה ברור שיש אנשים שעוברים עבירות, אנחנו לא באים להצדיק עבירות. אבל השאלה היא, אם אנחנו רוצים להבין מה גרם לו לאותו אדם לשים את כל הדגש רק בערכים מסוימים ולהזניח אחרים, אנחנו יכולים להבין שזה שייך לשורש הנשמה שלו. כן, בבקשה.
זה המשמעות שבלוואי אומר בפרק אבות של
יפה מאוד, זה המשמעות של, למשל של הביטוי, הוא היה אומר. מה זה הוא היה אומר? הוא היה מה שהוא אמר. הוא היה אומר, זה הוא. כן, בבקשה.
אפשר להגיד כל דבר שהוא חומר שהוא קיצוני, זה השורש שלו.
אמרתי במידה וזה מתאים לו.
אתה לא יכול לדעת אם זה מתאים לו. ראינו את האישה מבית שמש, הייתה מכסת הפנים, רעלה ועד לפה, לא רואים את האקט שלה, כל התקנות יש
לך. לא אמרתי שכל מה שאדם מקצין זה נכון לעשות.
חומר.
גם לא כל חומרה היא ראויה. אבל אני אומר, לפעמים יש אדם שלוקח ללב דבר מסוים. זה חשוב לו מאוד. כן? יש אדם, למשל, שמאוד מאוד חשוב לו, אני יודע שיוכלו מאכל בלי תולעים. הוא מקים ארגון לדבר הזה, עושה כנסים על הדבר הזה. סימן.
הכל היתר.
מה?
הכל עושה פיקס?
לא, לא אמרתי שהכל עושה פיקס. אבל בכל זאת הוא מחובה. אני לא אמרתי שהוא בסדר. אני לא אמרתי שהוא בסדר, אני אמרתי מה שורש נשמתו, זה הכל. יכול להיות, לא תמיד, שזה מורה על שורש נשמתו. כן? כמו שלמשל, מי עושה מלחמות? בדור הזה, פתאום יש לנו גיבורי מלחמה. מאז ראשית הציונות. יש לנו גיבורי מלחמה. לפני 200 שנה, לא היו לנו גיבורי מלחמה. למה? א', כי לא היה צריך. ב', מכיוון שלא היה צריך, גם לא באו נשמות כאלה. ככה הרב מסביר במלחמה. כן, בבקשה. אז הוא אומר, אז למה הוא אמר שהוא חומץ ביניים? הוא רצה רק, הוא דיבר מתוך חוש הומור, קצת, ככה נראה לי. בסדר? כן.
אם אתה
שואל
מה שהמקרה גזר...
חוש הומור זה חלק גדול בתורה. כן, פעם קיבלתי מהרב יהודה אשכנזי, היה אומר, כששני רבנים נפגשים, חייב להיות שהם יתפרצו, שיפרצו בצחוק. ואם הם לא צוחקים, סימן שהם לא רבנים. כן, מה אתה אומר?
כמו שהרפות אומר, אני מכיר גזעת הנשמה, שזה תורת הסוד וזה, אם זה היסוד שלה, הסוד, אז למה זה לא הבסיס של ההלכה?
אם, אתה שואל כבר, אם הסוד זה כזה יסודי, למה זה לא היסוד של ההלכה? תשובה, זה כן היסוד של ההלכה. רק שבדרך הבירור של ההלכה, אנחנו לא, מבחינת האסטרטגיה של הפסיקה, אנחנו לא עוברים דרך הסוד. כלומר, אם אתה רוצה שדבריך יתאימו לסוד, אתה צריך לא לחשוב על הסוד. אתה צריך ללמוד את הנגלה בשפה של הנגלה ובמושגים של הנגלה. בנפרד אתה לומד את הסוד על פי הסוד, בשפה של הסוד, לפי מושגי הסוד. ואז מתיילד קשב המאחדם, מעצמו זה קורה. אז נוצרת ההתאמה. אתה מבין אותי? אני מתכוון ככה. כל הלכה יש לה סוד. אבל אם כדי לפסוק את ההלכה תחפש מה הסוד, לא תגיע להלכה.
למה?
בגלל שזה שתי מערכות מושגים שונות זו מזו. מושגי המערכת ההלכתית הם שונים ממושגי המערכת הסודית. ולכן, כדי שזה יעבוד, כמו שאומרים, צריך שכל אחד ייפרד מהשני. כלומר, יעבדו בנפרד, ואז זה משפיע אחד על השני.
ובעצם אנחנו מקיימים את ההלכות שאנחנו מקיימים היום, זה בעצם הסוד.
כן, כל ההלכות שאנחנו מקיימים יש להם סוד, כולן, רק שכדי להגיע לזה, לא השתמשנו בסוד. מובן? כן, יש ירושלמי שאומר את זה. הירושלמי אומר שביום כ"ט באלול, המלאכים למעלה בונים במה בשביל להושיב את הבדין של מעלה בראש השנה למחרת. כן? אז אתה רואה שם כל המלאכים מסמירים בפה, פטישים וזה, מקדחה, מסור, הכל, בונים. פתאום אחד המלאכים אומר, חבר'ה, תעצרו. מה קרה? בדין של מטה החליט להוסיף עוד יום לחודש אלול. ואז יוצא שמחר זה לא ראש השנה, מחר זה למד באלול. מה עושים? מפרקים את הכל, למחרת בונים עוד פעם. כן, מה הירושלמי רוצה לומר בזה? הירושלמי רוצה לומר בדיוק כמו שאמרנו עכשיו. יש עולם הסוד, זה העולם של המלאכים. הם ממתינים למה שבנין של מטה פוסקים, ואז מסדרים את זה לפי זה. כן.
יש הרבה הלכות שכתוב על פי הסוד בסוף.
זה משהו אחר. מה שאתה אומר, הלכות שנפסקו על פי הסוד, זה שלמשל הפוסק ראה את דברי הזוהר, והוא החליט שהדבר הזה הוא נחמד, מציע להכניס את זה. אבל זה לא יכול לחייב אף אחד.
זה רק כמנהג.
מי שרוצה.
כן, כמו לא לאכול זיתים שחורים בראש השנה.
לא, זה משהו אחר. אז זה לא לאכול זיתים שחורים בראש השנה, זה לא על פי הסוד, זה על פי הסגולה. כן? כי זה דברים שחורים, זה לא אוהבים ככה שחור. זה הרגש הרע. כן, מה אתה אומר?
כשהרב כותב, ממכה גדה של נשמה, ניקח את הרוב של חיית המקולות. כן.
מי הוא הנון של ניקח?
מי זה ניקח?
כן, מי זה ניקח? כלומר, אני חוזר על שאלתך. ממעמקי הגניזה של הנשמה, ניקח את האור אשר יחיה את העולם כולו לעמידו על רגליו. את העם כולו לעמידו על רגליו. מי הוא זה שלוקח?
הרי לא כל אחד יכול ללמוד קבלה באמת.
נכון. אז מי הוא זה שלוקח? תשובה. תלמידי חכמים שרוצים לקחת אחריות. כלומר, אם אתה תלמיד חכם, ואתה רוצה לקחת אחריות על הדור, אומר לך הרב קוק, תירגע. חכה, תלמד קודם כל סוד, אחרי זה נראה איך אתה מסתכל על המציאות, ואז תוכל לדבר. נכון? כן. קראתי שלמה שאדם מזהה שהוא נמשך ביותר, זה הדבר שאותו בא לתקן. א', איך מזהים זאת בוודאות? תשובה, לא יודע, משתדלים. ב',
קודם כל זה נכון הראשונה.
האמירה הראשונה היא נכונה, אבל בעירבון מוגבל, אדם יכול גם לחיות בדמיונות. לכן אני אמרתי, אישר לדעת בוודאות. ב', מה ההבדל בין מה שבא אדם לתקן בדיעבד, לבין פעולות הנגזרות משורש הנשמה לכתחילה? שזה בדיעבד, וזה לכתחילה. השואל קורא לעצמו זוהר. מותר לקרוא בזוהר? כלומר, האם מותר לקרוא בך? נכון? תגידי, ספרים נכתבו בשביל שיקראו בהם או כדי שלא יקראו בהם? מה זאת אומרת? מה הוא התכוון לשאול? אז מה הוא התכוון לשאול? זה לא מה שהוא שואל. הוא לא שאל אם מותר ללמוד את הזוהר, הוא שאל אם מותר לקרוא בזוהר. אני רוצה להבין את השואל, את השפה של השואל. מה אתה אומר?
אם אתה קורא, אתה לא חייב להבין.
נכון.
אבל הוא מתכוון להבנה, לא
להבין. הוא מתכוון להבנה, איך אתה יודע? שאלת אותו? כבוד הרב, שלום. האם הרמב״ם הגדול בפוסקי ההלכה ידע את הסוד? שוב, אוקיי, מה הבעיה שלך עם השאלה הזאת? בן ציון שואל, איזה מין שאלה הזאת? אני לא מבין, מה הבעיה? למה? מתי היית עונה השאלה הזאת? למה לא היית שואל שאלה כזאת? זה נכון שזה לא קשור לשיעור, אבל זה מצד זה? לא, אבל אתה אומר, השאלה הזאת היא לא טובה כשאלה עצמה?
לא,
בסדר, אני לא יודע.
בזמנה.
בסדר, בסדר, אוקיי. אז רק בגלל שזה לא קשור לשיעור. התשובה היא באמת שהרמב״ם לא ידע. טוב, הלוגיסטיקן שואל, למה המלאכים לא משאירים את הבמה באמצע הבנייה וממשיכים בה למחרת? למה לפרק ולהרכיב שוב? כי אם אתה משאיר חצי במה, יבוא חצי בית דין. כן, אין ריק בעולם. וחצי בית דין בלמד באלול, זה יביא בלגן לעולם.
שעשו
סכנה
כאן בונים,
בסדר.
טוב.
התשובה שהרמב״ם לא ידע, זה התשובה מדויקת או ש... זה חצי מדויקת. אתה שואל אם התשובה שהרמב״ם לא ידע את הסוד, אם זה תשובה מדויקת או לא. אמרתי חצי מדויקת. לא ידע במובן הזה שהוא לא ידע מה הסוד של ההלכות שהוא פוסק. שהרי הוא לא היה מן המקובלים. אבל הוא כן ידע על הקבלה, רק שהתנגד לה, משהו אחר. טוב, הלאה. אבל זה, איך לומר, למרות שהרמב״ם מתנגד לקבלה, אבל ההלכות שלו, יש להם סוד בקבלה, בעיה שלו. זה כמו שלמשל רבינו סעדיה גאון, התנגד לאמונת הגלגול, לא האמין בזה. הבעל שם טוב אומר על עצמו, שהוא גלגול של רבינו סעדיה גאון. איך אומרים? מגיע לו. ממעמקי הגניזה של הנשמה ניקח. כלומר, יש פה הזמנה לתלמידי חכמים שרוצים לקחת אחריות על דורם. אומר להם הרב קוק, אתם לא תבינו שום דבר בדור הזה, אבל אתם לא תועילו לדור הזה אם אתם לא תתחילו ממבט פנימי. המבט הפנימי נלמד במעמקי הגניזה של הנשמה. מובן? להעמידו על רגליו. כוח החיים הולך הוא ומתגבר. מי זה כוח החיים ההולך ומתגבר? זה הציונות החילונית. זה גם החילונות, סתם, אבל גם הציונות החילונית. אז כוח החיים הולך ומתגבר.
למה אתם לא יכולים לצאת לתורה שכוח החיים הולך ומתגבר? למה להדביק את זה לציונות ולא לתורה למשל?
הרב כאן מדבר על מצב העם בדורנו. להחיות את העם. סימן שהעם זקוק להחייה. אם זה מי שלומד תורה, הוא לא זקוק להחייה. התורה היא חיים. אלא פה הוא מדבר על משהו אחר.
דווקא התורה הזאת שהייתה אז בגלות, היא תורה לא רלוונטית.
מה?
התורה שהייתה בגלות, היא התורה לא רלוונטית.
אז היא לא כוח חיים ככה. אם אתה מדבר על תורה נמוכה, היא לא כוח חיים. אז איפה הרב קוק רואה את כוחות החיים? בחוץ. בכלל, בסוף המאה ה-19 היה דיון ברחוב היהודי במזרח אירופה. דנו הרבה במה שנקרא הסוגיה התורה והחיים. ככה זה היה ביטוי. כן, התורה מול החיים, מה עושים עם זה? למשל, אחד העם אמר, אם יש ניגוד בין החיים לבין הספר, החיים גוברים, הספר זרוק. עונה הרב קוק, הספר, שם כתובים החיים. תבין, זה סוג המושגים שבהם דנו באותם הימים. יעיין הכבודו בספר מקבילים נפגשים בהוצאת עם עובד, שכחתי מי הכותב את זה, אבל זה תולדות היחס של גדולי ישראל לציונות בהתחלתה, חובבי ציון והציונות ההתחלתית וכו' וכו', כל הדברים האלה, שם הדיון בהוצאת עם עובד. כן, זה נקרא מקבילים נפגשים, נדמה לי. זה ספר מעניין עם הרבה מאוד תיעוד גם של הסוגיה הזאת. אתה רוצה את? אתה אתמול הבאת לי אחד, אז אני אצטר, אי אפשר להעביר את באינטרנט. אולי בפקס. טוב, כוח החיים הולך ומתגבר. אז איפה הרב קוק מזהה את כוח החיים? בחילונות, בציונות, בתרבות, באומנות, במדע. שם הוא רואה את כוח החיים הולך ומתגבר. טוב, אז זה טוב שיש כוח חיים שהולך ומתגבר, כי זה בונה את האומה. אבל זה לא מספיק. הוא פורץ לו את נתיבותיו. מה זה פורץ? הוא עושה את זה בדרך של התפרצות נגד ההלכה, בעבירות. אבל אנו צריכים לחקור את תוכנית רוחו. כלומר, אנחנו, קרי, תלמידי חכמים הרוצים לקחת אחריות על הדור, צריכים להבין מה מסתתר במעמקי תנועת החיים הזאת. ואז, מה צריך להיות בשביל להבין את תוכנית הרוח של הדור, אתה צריך להיות בעל רוח הקודש. בלי רוח הקודש זה לא ילך. אתה לא תבין מה שהולך. השאיפה לרוח הקודש עליון, לא סתם רוח הקודש, רוח הקודש המתדמה לרוח גיבורים, אזורי כוח אלוהים שהיה לנו בימים מקדם, בזמן התנך, בעת אשר הכירה האומה את עצמה בגלוי, היא מתגברת והולכת. סליחה, התבלבלתי. הרב, כשהוא מדבר פה על השאיפה לרוח הקודש, איננו מדבר על תלמידי חכמים, פה, במשפט הזה. הוא מדבר על זה שהחילונות, הציונות, ההתגברות של עוז החיים, זה גונז בתוכו שאיפה של הדור לרוח הקודש עליון. רוצים רוח הקודש? לא רוח הקודש קטן, הסגור בדלת אמות. רוצים רוח הקודש עליון, שמתאחד עם כל החיים. רוח הקודש זה שמיעת דבר השם.
נבואה.
זה נבואה, כן. דרך, מה?
מתקופתו היה לך כזה?
הייתי אומר ככה, זה מאגר הנבואה. עודד, נדבר איתך. כן. זה מאגר הנבואה. מאגרי הכוחות, שמשם נשאבת הנבואה. זה רוח הקודש. כן, מה אתה אומר?
מתקופתו היה לך כזה?
מתקופתו של הרב קוק?
כן.
האם היה אחד כזה? הרב קוק בעצמו.
לא,
אחרי הרב קוק?
כן.
היה?
הבן שלו.
עכשיו? מן הסתם שיש. אתם רוצים שמות? לא. אני לא, אבל אתם רוצים שמות? כן או לא?
כן.
אני לא אתן. הלאה. כן, בבקשה.
לא, הרב אומר, צריכים לחקור את רוחו, ואז הוא עונה.
כן, הוא עונה. תוכנית הרוח של האומה, זאת בעצם שאיפה לרוח הקודש.
אבל איך הוא יודע שזה שהכוח...
איך הוא יודע את זה? הוא למד תורה. כלומר, הרב קוק מבין... לא, הרב קוק מבין שהשאיפה היום אל החול, יחד עם הקלקולים של החול, זה נובע משאיפה עליונה. מה שנקרא שיבת השכינה לציון. בסדר? מאיפה הוא יודע את זה? כי הוא... לקח ממעמקי הגניזה של הנשמה את האור אשר יחיה את העם כולו. בסדר? אז זה באמת דורש ללמוד את הדברים בפנים. כן, למשל היה פעם אחת הרב קוק כתב, הנה פה באורות, הוא כתב פסקה שגרמה לו הרבה הרבה צרות בציבור. זה פסקה, אני אגיד לכם איפה, בעמוד בעמוד פי. כן, כן. מה הוא אומר כאן בפסקה למדלת? ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה, הוא עכשיו משחק כדורסל שעות, כן? למה? כי הוא רוצה להיות בסיירת, הוא רוצה לפתח את הגוף שלו להיות בן אמיץ כוח לאומה. היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים העוסקים בייחודים של שבות הקדושים להרבות הבלטת האור האלוהי בעולם, ואין גילוי אור אחד עומד בלא חברו כלל. כן, זה בומבה, נכון? טוב,
מה המשמעות? בגלל שיש כאלה שעוסקים בספורט הזה, אתם יודעים טוב יותר?
בגלל שיש כאלה שעוסקים בספורט כדי להגיע לסיירת, אז יש מקובלים שיש להם עכשיו יותר רוח הקודש.
למה?
אז עכשיו למה? זה נושא הפסקה שם. עכשיו, מה שקרה, אחרי שהרב קוק כתב את זה, יצאו נגדו פה, שם, וזה, הרב ציודה אמר לו, לא לפרסם את זה, אל תפרסם דברים כאלה, יעשו לך צרות. אמר הרב, זה יראת בשר ודם, ולא יראת שמיים. פרסם. היה בלגן. אחר כך, הרב חרלפ היה צריך לכתוב מאמר שלם, מה נקרא טובים מאורות, שבו הוא הסביר, זה כדי להסביר את הפסקה באורות, ליהודי אחד בשם אייזיק בן טובים, ששאל אותו על זה, אז טובים מאורות, והוא ענה לו שמה איזה 15 עמודים רק כדי להסביר את הפסקה הזאת ברב. זה נמצא, זה הודפס בתחילת מעייני הישוע במהדורה הלא חוקית והכחולה, כן. ובקיצור זה עשה הרבה מאוד בלגן. היה מקובל אחד בטבריה משהו זריהן שלח מכתב לרב קוק, שאל אותו מאיפה לקחת את הדברים האלה, ואז הרב קוק עונה לו, אני לקחתי את זה ממקום זה וזה בספר עץ חיים לרבי חיים ויטל, והוא כותב לו איפה זה כתוב. רק שאם אתה רואה את הציטוט של העץ חיים שם ברב קוק, אתה לא מבין איך הוא ראה את זה. כלומר, צריך להיות עם העיניים של הרב קוק כדי להבין שזה מה שהעץ חיים אומר. מובן? כן, בבקשה.
אני רוצה שאין לנו שום ויכוח עם החרדים, כי אנחנו רואים את זה, הם לא הגיעו לעומק של הדבר, כמו רבי מאיר שאף
אחד
לא...
בדיוק. בדיוק. כלומר, אז השאלה אם אנחנו הולכים לפי העומק או לפי הגלוי. בוא נספר לך סיפור שסיפרתי אותו פעם על הרב צייטלין. סיפרתי? אתם זוכרים? הרב הלל צייטלין היה יהודי שגדל במשפחה חבדית בפולניה, חזר בשאלה, חזר בתשובה, היה בקשר עם הרב קוק, היה בארץ, חזר לפולניה, נהרג בשואה, והבן שלו זה המשורר אהרון צייטלין. עד כאן ברור? זה הרקע. יהודי מעמיק במיוחד, יש עליו מאמר מעניין של הרב צבי יהודה שמסביר את האישיות של רבי הלל צייטלין בספר לנתיבות ישראל, זה נקרא זכר למקדש כהלל, ככה נקרא המאמר. ורבי הלל צייטלין מספר בספרו ספרן של יחידים, ספרן של יחידים, שהוא ביקר בארץ והגיע לביתו של הרב יוסף חיים זוננפלד. הרב יוסף חיים זוננפלד היה ידיד של הרב קוק, שהיה אויבו הרעיוני. היה מראשי הקבוצה שלימים נהייתה נטורי קרתא. אבל היה תלמיד חכם גדול. אגב, הרב זוננפלד לא הכיר ברבנותו של הרב קוק בירושלים, ולכן היה מכנה אותו הרב די יפו. לא היה קורא לו הרב די ירושלים, אלא קורא לו הרב די יפו. כי הוא היה בהתחלה הרב ביפו. והרב הלל צייטלין הגיע לרב זוננפלד ואמר, כבוד הרב, הגעתי לארץ, אורו עיניי, אני רואה שארץ ישראל נבנית יום יום, יהודים הולכים ובאים לארץ הזאת. אמר לו הרב זוננפלד, שום דבר, הם מחללי שבתות, בועלי נידות, חשודים בכל האיסורים שבעולם, אמנם הרב די יפו מקרב אותם, אבל אני אין כן עימדי, חושד אני אותם בכל דבר איסור. אמר לו הרב צייטלין, אבל בכל זאת, הרי לא ייתכן שכאלה דברים קורים פה בארץ הזאת, ואין לזה משמעות. ענה לו הרב זוננפלד, נכון, ברור שהקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה בזה שהוא הביא אותם לכאן. יש משמעות לזה שהם כאן. אבל כל זה הוא לפי הסוד. וכאשר יש מחלוקת בין הנגלה לנסתר, פוסקים לפי הנגלה. קודם כל זה אומר משהו מעניין. זה אומר שהרב זוננפלד מסכים עם הרב קוק. אחרי זה, הרב צייטלין הלך לרב קוק. הלך לרב, אמר לו, כבוד הרב, אני מזועזע ממה שראיתי פה בארץ. מחללים שבת, כל האיסורים שבעולם, איזה מין דבר, זה ממש חורבן. אמר לו הרב קוק, שתוק. הם בונים את ארץ ישראל, הם דור הגאולה, הם עקבתא דמשיחא, איך אתה מדבר? אתה לא רואה מה שקורה כאן? אמר לו הרב צייטלין, אבל כל זה לפי הסוד. כשיש מחלוקת בין הסוד לבין הפשט, הולכים לפי הפשט. קושיה טובה, מאיפה הוא למד את הקושיה? הרב זוננפלד. ענה לו הרב, נכון, אבל זה נכון בכל הדורות, לא בדורו של משיח. בדורו של משיח פוסקים לפי הפנימיות. מאיפה הוא לקח את זה? מספר תיקוני זוהר. נכון?
כן.
שהתיקוני זוהר אומר שדורו של משיח... לא, זה כתוב מפורש בתיקוני זוהר. שהדור של משיח הוא תו מלגב וביש מלבר. טוב מבפנים ורע בחוץ. מתוק מתוק בפנים, קוצני מבחוץ. וואו, לא, איזה דימוי מעניין, לא חשבתי על זה. זה מעניין שיש לך אינטואיציות כאלה. טוב, עכשיו, מי אמר לו לרב קוק שמה שאומר התיקוני זוהר הוא להלכה? אגב, לא רק זה, בתיקוני זוהר כתוב עוד משהו מעניין, שראש הישיבה, כך כתוב בתיקוני זוהר, ראש הישיבה של ישיבת המשיח, כן, רש מטיבתא, דמטיבתא דמלכה משיחה, כן, ראש הישיבה אומר, מן דלא ידע למהפך מרירו למתיקו וחשוכה לנהורה לא יתהכה. מי שאינו יודע להפוך מר למתוק וחושך לאור, שלא ייכנס לכאן. מה זה אומר? אם אתה רוצה לחיות את תקופת המשיח ולהבין במה מדובר, אם אתה לא למדת להפוך חושך לאור, כלומר לראות דבר שנראה לך חשוך שהוא אור, אתה לא תבין כלום. לא יהיה תהכה.
אז
כן?
אנחנו
מה? לכאן, ישיבת המשיח. כן, מי, מה? לא, 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 מה זה הישיבה? זה מקום שבו מבינים, שבו לומדים להבין. אתה רוצה להבין את מה שקורה בימות המשיח. אתה לא יכול להבין את זה אם כשאתה רואה חושך אתה אומר זה חושך. לכן מה צריך לעשות כדי להבין את החושך? ללמוד את האורות. נכון? אתה רוצה חיים? אתה רוצה חיים? תדליק את האורות, בבקשה. ואנת. זאת אומרת שיש פסוק בזכריה נמל. הנה יום בא לשם. לא יום ולא לילה. שים דבר זה. יום בא שהוא לא יום ולא לילה. לא, זה לא יום בין השמשות. כי אחר כך כתוב, והיה לעת ערב יהיה אור. לא מבין כלום. אלא יום בא שאנשים יתווכחו. אלה יגידו, היום הזה זה בכלל לא יום, זה לילה. איך אמרו? לא, זה יום. והיה לעת ערב, בסוף המהלך כולם יבינו, יהיה אור. בסדר? עכשיו, עכשיו יש לי שאלה. רק רגע, אתה אומר, הרב זונפל לא ידע, עוד מעט אני אתייחס לזה. יש, עכשיו נשאלת השאלה, כל מה שאומר התיקון הזוהר זה יפה, נכון? אבל מי אמר לו לרב קוק שהגמרה מסכימה עם זה? זה כתוב בגמרה במסכת סנהדרין. בסופו של דבר, הגמרא אומרת שצריך לפסוק כזוהר במקרה הזה. איפה זה כתוב בגמרא בסנהדרין? בדף צדיק ח' עמוד ב', נכון? מה כתוב בדף צדיק ח' עמוד ב'? שהמוראים אמרו, יתה ולא יחמינה, שיבוא ולא יראינו. למה אמרו? אי אפשר, אנחנו לא יכולים לעמוד בלחצים שיהיו בימות המשיח. זה יהיה כל כך קשה. מי לא פחד מזה? רב יוסף. רב יוסף, מה הוא היה בחיים שלו?
עיוור.
עיוור זה לא מקצוע. מה? הוא היה, מה אתה אומר?
המורה.
המורה, זה כמעט הנכון. הוא היה ראש ישיבת פומבדיטה. זאת אומרת, גדול פוסקי ההלכות של הנגלה בדורו. גם זה לא ממש מקצוע, אבל זה תפקיד. כן? הוא היה ראש ישיבת פומבדיטה. למה אני אומר לכם את זה? שלא תגידו זה מישהו ככה מזה קט מיסטית בצד. כן? זה מישהו שנטוע בעומקה, במרכזה של ההלכה היהודית. מה אומר רב יוסף? יתה ועזקה, שיבוא ועזקה, דעתיב לשבת. מה זה לשבת אגב? לשבת זה להבין, מטיבתא, ישיבה, מקום שבו יושבים. אתם רואים אותו ביטוי שיש בזוהר. הזוהר מדבר על ישיבה, גם הוא מדבר על ישיבה. ועזקה דעתיב, בתולה, בצל. מה זה צל? צל זה חושך. כלומר, שוב, הוא אומר, אני רוצה לשבת בצל. דקופידה דחמרה, של הגללים של חמורו. מה זה הגללים של חמורו? הגלל זה דבר שמסריח, דבר מלכלך, דוחה. והוא אומר, איפה שאתם מפחדים, אתם, שאר המורים, ממה אתם מפחדים? בגלל הצל שמטילים הגללים. אני יודע להשתמש בגללים האלה כדי להגן על עצמי מפני השמש היוקדת של הגאולה. אז אני רואה אור איפה שאתם רואים חושך. לכן אני אוכל לחיות בתקופה ההיא ומשתוקק אליה. אם כן, אתה רואה שהגמרא אומרת את מה שהזוהר אומר. ומכאן ידע הרב קוק את הדבר הזה. בסדר? עכשיו אתה שואל, וכי הרב זוננפלד לא ידע זאת? אני אשאל לך אפילו יותר מזה. יש לי ידיד שפעם שאל את אחד מגדולי ראשי הישיבות הליטאיים בדורנו. לא אגיד את השם, אבל אחד מהגדולים מהשורה הראשונה ראשונה. אמר לו, כבודו, יש לי שאלה לשאול את כבודו בלשם. אמר לו, אתה מתכוון לפרק זה וזה וזה? אמר לו, כן. אמר, לא רוצה לענות.
אתה
מה רוצה לשאול אותו? מה כתוב בלשם בפרק זה וזה? שהגאולה איננה תלויה בתשובה.
הרב ביטל בכלל אחר החובות.
לא, לא הבאתי את זה. הבנת? בסדר, לא משנה. אז מה זה אומר? זה אומר שבעומק העומקים יודעים את הדברים האלה. עכשיו אני רוצה פה להוזיק, אבל יודעים, אבל יש פה אפשרות אחת. זה לא מה תשמע, אבל זה מפחיד. זה מפחיד, אנחנו לא יכולים לקחת מזה הלכה למעשה משהו. רק הרב צבי יהודה הוא מסוגל לזה. מובן? למשל, כשהייתה ישיבה אצל משה דיין, של ראשי הישיבות בארץ, כדי לקבוע את סידורי דחיית הגיוס. אז הלכו ראשי הישיבות בארץ, נכנסו לשר הביטחון דאז, משה דיין, וכל ראשי הישיבות רעדו. רעדו מה הולך להיות. ממי הם רעדו? מהרב צבי יהודה קוק שהיה איתם. אמרו לו, אתה, אנחנו מבקשים דבר אחד, תשתוק. בסדר? הם בחו למשה דיין, ומתי, אל תקחו לנו את הבחורים שלנו, וכו' וכו'. בסדר? רק אמרו לרב צבי יהודה, רב צבי יהודה מספר את זה, אמרו לי, תשתוק. הם ידעו שהם פחדים ממני. בסדר? לא, הוא לא שתק. הוא לא שתק, הוא הסביר בדיוק את העמדה שלו, וכו' וכו', וככה הוא סידר את העניינים. בסוף הוא זה שסידר את כל ההסדר הזה. אבל אנשים לפעמים אומרים, תשמע, אולי אתה צודק, אבל אני לא מסוגל. למשל, היה יהודי אחד גדול, הרב פרידלנדר, זיכרונו לברכה. שמעת עליו? הרב חיים פרידלנדר, כן. שמעת עליו או לא?
לא.
הוא היה משגיח בישיבת פוניביש. אחרי הרב דסלר. בסדר. בקיצור, הרב חיים פרידלנדר היה מגדולי המשגיחים בישיבות החרדיות. הוא זה שהוציא לאור את הכתבים של רמח"ל. בקיצור, יהודי גדול של צורה. הוא פעם אמר לאחד מידידיי את המשפט דלהלן: כל מה שהרב קוק אומר זה נכון, אבל אין לי אותה אופטימיות שיש לתלמידי מרכז הרב. תרגם איך שאתה רוצה את המשפט הזה. אני רק מוסר את המילים. תעשה מזה מה שאתה רוצה. עכשיו, אני רוצה לספר לך סיפור. אם כבר אתה שואל. היה יהודי אחד, אמר ריאז מרגליות. היה יהודי גדול, מגדולי הקנאים במאה שערים, נגד הציונות, וממש מגדולי הקנאים, מהסגנון הידוע שם. יחד עם זה, הוא היה חכם גדול וגם מקובל. והוא היה לומד עם הרב גץ, הרב של הכותל, שגם היה מקובל. רגע, ותמיד הוא היה מדבר נגד הציונות, והרב גץ היה שותק. היו לומדים ביידיש, הרב גץ ידע יידיש. ואז יום אחד הרב גץ אומר לו, כבודו חולק על דס היילידי גמורה, על הגמרה הקדושה. אני חולק על הגמרה הקדושה? אמר לו, כן, בוודאי. הרי כתוב, כבודו אומר שהם מינים. וכתוב בגמרא שאין בן דוד בת שתהפך כל המלכות למינות. אם כן, בזכותם בא בן דוד. שתק הרב. אחרי זה שלח מכתב לרב צבי יהודה קוק, שבו הוא אמר שהוא מבקש סליחה על כל מה שהוא ביזה את אביו. בסדר? כדאי לדעת סיפורים, הרי כל הזמן מספרים סיפורים בעולם, אז גם אנחנו נספר סיפורים. טוב, יש פה כמה שאלות. למה ריבונו של עולם, אני מת על השאלה, לא מערה רוח ממרום על כולם וסוגר עניין? אם הוא היה עושה את זה, זה היה סימן שהוא כזה מזלזל בנו, לא סומך עלינו, לא חבל על הזמן. שאלה הבאה, איך הרב יודע שיש היום בעלי רוח הקודש כמו הרב קוק ובנו? הרי אין היום מי שמגיע לקרסוליהם, ותלמידיהם חלוקים מדם לבין עצמם בסוגיות שונות. אז מה אתה רוצה, כשהקדוש ברוך הוא עזב את הארץ? אותם בעלי רוח הקודש עצמם הם אנשים פרושים וסקפנים ומנותקים מן החיים? לא, ודאי שלא. איך אפשר להיות בעל רוח הקודש בדור הגאולה אם אתה מנותק מן העולם? שואל הרב נתניאל זרביב, תלמיד חכם גדול, זכינו לשמוע אותו, לראות את הדברים שלו באינטרנט. תודה לרב חכם נתניאל. הרב הזכיר שהרב זצ"ל וכן הרב צבי יהודה זצ"ל זכו ברוח הקודש. על סמך מה הרב יכול לדעת בבירור את הדבר הזה? אם להזכיר שמות של שני הגדולים הנ"ל, למה לא להזכיר שמות של צדיקים דהיום? תודה רבה. אנחנו מיד נענה על שתי השאלות האלה. מניין שהרב זצ"ל והרב צבי יהודה היו בעלי רוח הקודש? זה פשוט ביותר. הרב חרל"פ מספר שכאשר הוא היה בכותל, בזמן שהרב קוק היה באנגליה למלחמת העולם הראשונה, היה לו גילוי מן השמיים שאותו הוא רשם בכתב ידו.
הרב
חרל"פ היה לו גילוי מן השמיים, ובגילוי הזה אמרו לו, הרב שלך עכשיו שבחוץ לארץ עוסק בהשגת רוח הקודש. כן. איך יכול להיות שהיה לו רוח הקודש בחוץ לארץ? זה סוגיה שהרב קוק בעצמו דן בה לגבי ספר רשמילין שהוא כתב באותם הזמנים. דבר נוסף, הרב קוק בעצמו כותב את זה על עצמו בשמונה קבצים, קובץ ד' פסקה י' ז'. אז עד כאן לגבי ההוכחה שהרב קוק היה לו רוח הקודש. מה? הוא משקר הרב? הרב אומר שיש לו רוח הקודש. הוא שאל אותי. כן, ודאי. כי אדם שיש לו רוח הקודש, אומר לך על מישהו אחר שיש לו רוח הקודש, זה באמת הוכחה. דבר נוסף, פה נשאלה השאלה, מניין אני יודע? אז אני אומר, הרב קוק כותב על עצמו שיש לו רוח הקודש. בשמונה קבצים, קובץ ד', פסקה י' ז'. מה הוא כותב שם? זה קצת ארוך מדי כדי לספר את זה. עכשיו, לגבי הרב צבי יהודה. שאלו את הרב צבי יהודה, אחרי מלחמת ששת הימים, תגיד, איך אתה ידעת שלושה שבועות לפני המלחמה, פתאום לדבר על יריחו, שכם וחברון? פתאום, התחלת לדבר, אף אחד לא הבין מאיפה זה בא לך. כי אז אף אחד לא חשב גם שנכבוש את המקומות האלה. ענה הרב צבי יהודה לשואל, תאמין לי, נדברתי לבד. אז זה רוח הקודש. אגב, הרב דוב ביגון שהיה שם אמר לי שאפשר היה לראות אדם שדבר השם בפיו, דבר היגלוי. עכשיו, לגבי השאלה השנייה של הרב נתנאל זרביב, זה היה, מה זה היה? למה לא להגיד מי שחי היום? כי אני לא מסוגל. טוב, שלום כבוד הרב.
הבן ישחי שהיה, אפשר להגיד עליו?
הבן ישחי של רוח הקודש? אני מתחיל עכשיו לעשות רשימות של מי היה לו וכו'. שלום כבוד הרב. הרב אמר שהרב חיים זוננפלד זצ"ל היה ידיד של הרב. אז למה הוא קרא לרב הרב ביפו? פשוט מאוד, הוא קרא לו כך משום שהוא היה חלוק עליו, הייתה לו מחלוקת עליו. עכשיו, המחלוקת לא הייתה במישור האישי אלא במישור הציבורי. הם היו מיודדים ויחד עם זה חלוקים. פעם אחת, אני אספר לך את זה, היה פעם איזה ברית מילה בירושלים שהוזמנו לשם גם הרב קוק וגם הרב זוננפלד. הפתח היה צר, הגיעו הרב קוק והרב זוננפלד. אז מה עושים? מי נכנס ראשון? אז כל אחד אמר לשני, כבודו ייכנס, כבודו ייכנס, כבודו ייכנס, כבודו ייכנס. טוב, ככה לא נכנסים בסוף. מה אמר הרב קוק? אמר לו, כבוד הרב, ממה נפשך? או שכבודו גדול ממני, אז הוא צריך להיכנס ראשון. או שאני גדול מכבודו, אז אני מצווה על כבודו להיכנס ראשון. בסדר. שאלה הבאה. למה אור הגאולה מוכרח להיות מוסתר דווקא על ידי מעשים רעים? שאלה רחבה, עמוקה. אני אגיד באופן כללי. הגאולה היא הגאולה של הכל, לכן הכל צריך להיות שותף. המשך שאלה. שכחתי לציין שהרב קוק היה באותו הזמן הרב, היה הרב בירושלים, סליחה. כן, ברור. כלומר, הרב זוננפלד התנגד למינויו של הרב קוק כרב בירושלים. הוא גם סבר שהמינוי איננו תקף. למה הוא סבר את זה? מכל מיני סיבות. אבל זה לא שלא הייתה לו הערכה אישית לגדלותו וצדקותו של הרב קוק, ביניהם הם היו מיודדים כפי שאמרתי, למרות שהם היו מחלוקים בדעותיהם הציבוריות. אמנם הרב קוק אומר על פי תיקוני הזוהר שהלכה כאן נסתר בדורו של משיח, וכן ראינו על פי הגמרא בסנהדרין. אך מניין הרב קוק שזהו דורו של משיח? אם מהנסתר, הרי זו הוכחה שהיא מתבססת על עצמה, מה שנקרא מערכה על הדרוש, הנחת המבוקש, רואים בו לוגיקה. תשובה, מאיפה הרב קוק יודע שזה דורו של משיח? הוא יודע את זה מהנגלה במסכת סנהדרין דף צדיק ט, לא סליחה צדיק ז עמוד א, שמה כתוב: ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו ופרייכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. כותב רש"י: כשתיתן ארץ ישראל פירותיה בעין יפה, אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה יותר. זאת אומרת, התחייה החקלאית בארץ ישראל היא, היא לפי הגמרא, הסימן המובהק של ימות המשיח. לפי איך שרש"י פירש את הגמרא. נכון, ואף אחד לא חושב שהגמרא לא אומרת את זה. מורשי. עכשיו, מה?
היום החקלאות קורסת.
היום החקלאות קורסת, מה אכפת לנו? כי הרי כבר, השאלה הייתה בימי הרב קוק, שעוד לא הייתה מדינה, עכשיו שיש לנו המדינה, אנחנו יודעים שזה יגיעו לה, כבר לא צריך הוכחה. השאלה היא איך הרב קוק ידע אז, שזה הולך מאוד. אני לא הרב נתנאל זרביב שליטה, אלא רק הומונים שלו, כנראה. הרב בטח לא היה שואל שאלות קטניות כאלה, כמוני הקטן והדל, סליחה. קודם כל, השאלות שלך הן שאלות טובות, שאלות לא קטנוניות, אלא שאלות גדולות. דבר נוסף, נכון, טוב עשית שהבהרת לי שאתה לא הרב נתנאל זרביב, אבל נעים להכיר. דבר נוסף, יש בגמרא סיפור מפורסם על הלל, כן, שאחד רצה להרגיז אותו. נכון? אז הוא שאל אותו כל מיני שאלות כאלה, למה עיניהם של תרמודיים ורגליהם של אפריקיים וכל מיני קשקושים כאלה, נכון? מה ענה לו הלל? הוא אמר לו, שאלה גדולה שאלת בני. ואז הוא נתן לו את ההסבר. מסביר הרב קוק מעין היה, למה הלל קודם כל התחיל בשאלה גדולה שאלת? כי הוא הבין שהבן אדם שואל שאלה קטנונית, אבל הוא רצה את השאלה הקטנה להעלות, להפוך אותה לשאלה גדולה. לכן הוא אומר, אתה חושב ששאלת שאלה קטנה, אני אומר לך ששאלת שאלה גדולה. ואז זה מרומם את השואל. כן, חוץ מזה שבמקרה של נתניאל זרביב, באמת זה לא שאלה קטנונית. כן, בבקשה.
יש משהו
שאלה שתובבו ברוח נרום. בתורה עצמה כתוב, שתי שבלים, וקיבלתי שהקדוש ברוך הוא מקבץ, ומלתי את עולת לבבכם.
הקדוש ברוך הוא בעצמו,
ימון
את עולת
לבבכם. כן, מה שישאר לעשות,
כן,
יהיה דווקא עזרה מסיעת בסוף, כן. בבקשה. איפה מובא הסיפור עם אבי חיים זונפלד? על הברית מילה? עם הרב צייטלין?
כן, הרב צייטלין.
אני אמרתי איפה זה כתוב. לא, אני אמרתי איפה זה כתוב. זה בספרן של יחידים של הרב הלל צייטלין. ספרן של יחידים של הרב הלל צייטלין. בסדר, מה עוד? שאלה שנייה. יש חלק של הזוהר שנקרא תיקוני הזוהר. כן, זה מיוחס רבי שמעון בר יוחאי, נגיד, זה 70 פירושים למילה בראשית. כן, בבקשה.
למה אפשר להגיד
שם? הרי, יש שאלה שלישית, אמרת. והיא?
בעל הרשת זה תלמיד חבר
שלו. בעל הרשת היה מגדולי המקובלים באירופה ואחר כך בארץ ישראל בתחילת המאה ה-20. הרב קוק למד אצלו ואיתו, כלומר היה תלמיד חבר שלו. כן,
למה אפשר להגיד שהרב קוק טעה לגבי הגאולה? אותו עובדה שבזמן בר כוכבא חלק דימו אותו כמשיח.
למה אי אפשר לומר שהרב קוק טעה בעניין הגאולה? שערי רבי עקיבא דימה את בר כוכבא למשיח.
חלק מהמסתרים.
טוב, קודם כל זה סותר אקסיומת יסוד, מה שאתה שואל. זה סותר אקסיומת יסוד.
כן.
והיא שהרב קוק צודק. הרי הרב קוק תמיד צודק, זה עיקרון. דבר נוסף, הרב קוק הרי צדק, שאנחנו רואים אחרי מה שהרב קוק אמר, שקמה מדינת ישראל, הייתה גאולה. אז זה כבר לא כמו בימי בר כוכבא, שנדעה שנתיים שלוש בן אדם נלחם, ואולי זה יהיה, אולי זה לא יהיה. פה, קמה המדינה, היא כבר 60 שנה עומדת.
כך בחשבו לפני 100 שנה. בתור שלו, למה שהם צריכים להאמין לו?
למה היו צריכים להאמין לרב קוק?
לפני 100 שנה.
בגלל שהוא קרא בגמרא? הוא קרא בגמרא שאין לך קץ מגולה מזה?
אבל מי שהיה אז...
מה, כל הגדולים ידעו את הגמרא הזאת?
מה, כל הגדולים ידעו את הגמרא הזאת? ודאי שידעו. ולכן כל הגדולים תמכו במהלך הציוני. יש אגב ספר נקרא בשם שיבת ציון. שיבת ציון זה קובץ שיצא על ידי הרב שלוצקי בוורשה בשנת תו רש מם משהו, כשהיה דיון ביחס לחובבי ציון. זה התנועה הקדם ציונית שהקימה פה מושבות, וכבר היו כבר חילונים בתוך המושבות ובין המנהלים וכו' וכו'. והיה דיון בין גדולי ישראל האם נתמוך בזה או לא. אז הרב סלוצקי כתב את האסף מכל גדולי ישראל של דורו, את התמיכה שלהם במהלך, בשם הגמרא הזאת שאומרת אין לך קץ מגולים. זה כל זה קדם לרב קוק, והנציב מוולוז'ין עמד בראש הנקודה הזאת. אלה שהתנגדו התנגדו בגלל שזה נעשה על יסוד חילוני. חוץ מרב אחד שהתנגד באופן מהותי לפעולה אקטיבית לגאולה, זה היה הרבי מלובביץ' דאז המוהר השב. בסדר? הרבי מלובביץ' טען שאנחנו לא בדור הגאולה. הרבי מלובביץ' טען שאנחנו, דיברתי על החמישי, לא על השביעי שהיה עכשיו, אבל הרבי שהיה עכשיו הוא גם כן טען שזה לא דור של גאולה, אלא הוא אמר שעוד מעט. הרבי מלובביץ' אמר שעוד מעט תבוא הגאולה. הוא אמר שעוד מעט תהיה הגאולה, ולכן הוא התנגד לרעיון שהציונות היא הגאולה במפורש. כן, בסדר, אני אביא עוד מעט הראייה שלך מר גאולה עכשיו. כן, מה?
לא צריך סותר, אבל לא מה שדיברנו רוח הקודש,
אתה שואל על הרבי מלובביץ'. אז מה, וכי הרבי מלובביץ' לא היה בעל ניגלה, בעל נסתר, בעל רוח הקודש? עד כאן שאלתך? כל מה שאתה אומר הוא אמת ויציב. הרבי מלובביץ' היה בהחלט אדם גדול, גם בניגלה, גם בנסתר וגם בעל רוח הקודש. במקרה הזה, עכשיו אתה מסיק עוד מסקנה, שהוא צריך להיות צודק מול אדם אחר, הרב קוק, שהיה גדול בניגלה, בנסתר וברוח הקודש. אבל יש פה בעיה. מדוע, מה ראית לסמוך על הניגלה נסתר ורוח הקודש של הרבי מלובביץ' יותר מאשר על הניגלה נסתר ורוח הקודש של הרב קוק?
לא, אני מסביר לפי שיטתך. אתה אמרת על הרב קוק יש הבנה ונסתר ורוח קודש, אז הוא סיכון מסתנה נכונה. נראה לך את אותם שלושה קטעים.
בסדר, אז כנראה שיש עוד גורם שלפעמים האדם צודק, לפעמים האדם לא צודק. אז בוא נבדוק מה הנקודה. הרבי מלובביץ' התייחס לציטוט הזה מהגמרא שהבאתי, שאין לך קץ מגולה מזה, התחייה החקלאית בארץ ישראל וכו'. והוא השיב שהדברים האלה אינם לפי ההלכה. והראיה שלו, שהרמב״ם לא הביא עם בהלכות גאולה שלו, ושום פוסק ממפרשי הרמב״ם לא העיר על הדברים האלה, סימן שכל פוסקי ההלכה סבורים שאין הסוגיה הזאת להלכה. ולכן אומר הרבי מלובביץ', ומי הוא זה ואיזה הוא אשר יאמר שהוא מבין את דברי חז"ל יותר טוב מהרמב״ם ומפרשיו? עד כאן קושייתו של הרבי מלובביץ'. הקושייה הזאת היא בתחום של הנסתר או של הלוגיקה הגלויה? של לוגיקה גלויה.
רגע, מה הוא טוען? שזה דרשה?
הוא טוען שהדרשה הזאת לא נפסקה להלכה. כיוון שהיא לא נפסקה להלכה, אז אין אנחנו יכולים להסתמך עליה, אלא עד רבה הגאולה תהיה רק באופן שהמשיח יתגלה ויוציא אותנו מן הגלות, וזהו.
אבל אני חושב שהמשיח הרבי מלובביץ' עצמו.
אתה מדבר על משהו אחר. אתה דן עכשיו על משהו אחר לגמרי. אתה דן על משהו אחר לגמרי. אני דן עכשיו בשאלה. האם זה נכון לומר שהתחייה החקלאית היא ההוכחה שהגאולה קרובה או לא. הרב קוק אומר שכן, הרבי מלובביץ' אומר שלא. עד כאן ברור? בלי קשר לשאלה אם הוא היה משיח או לא. בסדר? אתה איתי? בסדר, אז בבקשה לא לצאת מהנושא. עכשיו, השאלה היא מי צודק? הרי הרבי מלובביץ' יש לו טענה כבדה, הוא אומר הרמב״ם לא פסק את זה, מפרשי הרמב״ם לא פסקו את זה, סימן שהפוסקים לא סוברים את זה, אז מי הוא זה ואיזה הוא אשר יאמר שהוא יודע? בסדר? עד כאן קושייתו. קושייה טובה? שום דבר. זה פשוט אי הבנה בקריאת הפוסקים. אני אגיד לכם, לפי הנגלה, כל הפוסקים כולם, כל הפוסקים כולם, פסקו את הסוגיה הזאת להלכה. והדבר הזה נעלם מעיני רבי מלובביץ', ואני אסביר לכם למה. הגמרא במסכת מגילה מסבירה את סדר בדף זין, דף י' זין, סליחה, מסבירה את סדר הברכות של 18. מסבירה מדוע הברכה הזאת קודמת לברכה הזאת שקודמת לברכה הזאת. ועל יסוד זה פסקו כל הפוסקים שאם אדם לא אמר את הברכות לפי הסדר לא יצא ידי חובתו. ושאם הוא אמר רופא חולם בישראל לפני חונן הדעת צריך להתפלל עוד פעם 18, לא יצא ידי חובה, למרות שהוא אמר את כל המילים. זאת אומרת שזה דבר שנמצא להלכה. ומהי הסיבה, אומרת הגמרא, שברכת השנים, מברך השנים, קודמת לתקע בשופר גדול? משום, ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו ופרייכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. אז איך הגמרא הבינה? שברכת השנים, דיינו, התחייה החקלאית, קודמת לתקע בשופר גדול לחירותנו, ושזאת הסיבה שאסור להחליף להלכה את הסדר של הברכות. מסקנה, כל הפוסקים כולם פסקו את הגמרא במסכת סנהדרין צדיק זין להלכה, שלא כדעת הרבי מלובביץ'. אמרתי את זה על פי הסוד, על פי רוח הקודש או על פי הנגלה? על פי הנגלה. אוקיי, תודה.
אבל אני בטוח שאם היה פה עכשיו רב מחב"ד היה עונה לך אחרת.
אתה בטוח שאם הרבי מחב"ד היה פה הוא היה עונה לך?
אם רב אחר מחב"ד
היה אז תביא אותו. תביא אותו. אני לא, תראה, אני עכשיו, תראה, אחד הדברים הנפלאים שיש בבית המדרש זה שאפשר לשים קלפים על השולחן. אחד מביא טענה, השני מקשה קושיה, השלישי מרים ביטאות.
מה הם עונים על זה
החבדניקים? אני לא חושב שהם שמו לב לזה עדיין. עכשיו שלום כבוד הרב, מחילה מכבוד הרב, רציתי להוסיף לפי הרב שרקי ברכת מברך השדים קודמת לברכת קבץ מארבע כנפות הארץ, ברכת גאולה שלום. זה כמו שאמרנו עכשיו. שאלה הבאה, איך יכול להיות שהרמב״ם לא התייחס לגאולה ולקץ המגולה? הסברנו עכשיו. אין רוח הקודש, שהרי רוח הקודש זה המקור החי. וכיצד המקור החי? הרב קוק שומע הן, והרבי מחב"ד שומע לא. נו, רוח הקודש זה גם חל על דעות שונות. הרי אומרים, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, נכון? נאמר. על בית הלל ובית שמאי שאומרים אף אחד מהשני. אז אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אבל הלכה? כבית הלל. למה שאני לא אעשה הלכה כבית שמאי? הרי בית שמאי זה רוח הקודש גם כן, זה דברי אלוהים חיים. נכון, בית שמאי זה דברי אלוהים חיים, ואף על פי כן אין הלכה כמותו. בדומה לקושיית הרבי מלובביץ' שהקשה על התחייה החקלאית, ניתן להקשות איך אפשר לדעת שהלכה כרב יוסף ולא כשאר האמוראים. פשוט מאוד. מה אומרת הגמרא? שהאמוראים האלה לא רוצים לחיות בזמן הגאולה. סימן שכדי לחיות כאן בזמן הגאולה צריך להיות כמו רב יוסף. כן, בבקשה.
בין גלות לגאולה, כאילו בין מוצאות של גאולה. עכשיו אנחנו נמצאים בשיא הגלות ולא בגאולה.
נכון.
מה ההבדל בין
גאולה
לגאולה? למה
לא נגיע
עכשיו
בשיא
הגלות?
אתה שואל מה זה גאולה במשנה של חב"ד?
כן.
בגאולה במשנה של חב"ד זה גילוי רוחני עליון. כן, עד כאן להיום. שלום.